ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
והיום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. ממבב שנים זוכים אנו לאור הגדול, לאורה של ירושלים. ירושלים שאומרים חז"ל מדרש רבה שהיא אורו של עולם. איזה אור היה באותם הימים, איזו הרגשת שמחה הייתה בציבור, איזו הרגשת גאולה אפפה את כל העם. זכורני בתור ילד בשנות בית הספר היסודי, איך בכל שנה, בכל יום ירושלים, נתכנסו בני העיר נתניה, שם גדלתי, דתיים וחילונים מכל הסוגים, בליל יום ירושלים היו הצרות, כולם שמחו. גם אם עברה שנה, גם רב שנתיים, שלוש וארבע, כל שנה היו הצרות של, אינני יודע אם אמרו שם את המטבע של תהילים, אבל היו הצרות לכבודה של ירושלים ביום ירושלים, וזה שיתף את כל הציבור, כולם הרגישו את זה. יצאו סיכות כל שנה, כך וכך לשחרור ירושלים, וכולם הלכו עם סיכה כאן בחולצה, בדש החולצה. מי לא חש פעמי משיח? מי לא חש פעמי גאולה? בין אם הוא ידע לבטות את זה בצורה הזאת, בין אם לא ידע לבטות את זה בצורה הזאת. וכך כתב באותם הימים ראש ישיבת פונוביץ', שהוא הקים אותה לאחר שאיבד את כל משפחתו בשואה, הרב כהנמן זצ"ל. וזה אי אפשר להאמין שכתב את זה אותו, מאותו מקום, ראש ישיבת פונוביץ'. אם היינו יודעים לו לקרוא בלי שאמרתי את השם, היו אומרים, בטח איזה אחד מראשי הישיבות הציוניות ביותר. אקרא קצת מהדברים שלו. אחים יקרים, המותר לנו להיות קטנוניים בשעה גדולה ונשגבה זו? כנראה שהיו קולות שאמרו להיות קטנוניים. הלא נבוש ונקלם להישאר בדלות ההשגות וקטנות המוחים, המוחים בתקופה הרת פלאות, כשאנו מוקפים ממש בניסים, ואף עיוור יכול למשש את הניסים בידיים. קיים עלן כן בעל הנס מכיר בניסו, ודבר שבמציאות הוא שזוהר גדול הוא ומסנבר את העיניים. ומי ישכיל להרים מבטו השמיימה ולהציץ אל השמש ישר, אל השמש בשעת גבורתה? הניסים והנפלאות, התשועות והנחמות והמלחמות שנתרחשו בארץ הקודש ובעיר הקודש והמקדש, אף אלה שראו זאת ביניהם, אף אלה שחזו זאת מבשרם ממש, אינם מצליחים להביע את מעמקי רגשותיהם. וככה הוא ממשיך לדבר מה פשר הניסים הגדולים הללו, כשהדברים נאמרים מיד לאחר מלחמת ששת הימים. זהו הדבר, אני מדלג, זה מחסדי השם יתברך שנותן לנו, נותן לנו להרגיש ולטעום טעם של תשועות גדולות הצפויות ומזומנות לנו. זוהי ההכנה האמיתית העולמת את שעת ההתבוננות והכוננות שלפני בוא הגאולה השלמה, אחוות לבבות של עם ישראל כולו, צעיר וזקן, אבות ובנים. כך מרגיש יהודי, כך מרגיש יהודי בזמן שחרור ירושלים. יהודי גדול, תלמיד חכם עצום, מקים מולה של תורה. כאן בעצרת שלנו נהג לספר לנו הרב חנן פורת זיכרונו לברכה, שהוא היה מלוחמי הקרב על ירושלים, משחררי הכותל. נהג לספר בצורה מרגשת על סיפור הקרב. כמה מרגשים היו דבריו בשנתו האחרונה לחייו שהוא היה אצלנו, וזו הייתה הפעם הראשונה, האחרונה, שהוא דיבר ברבים. חלק מהציבור עוד זוכר את זה, כדומני לפני 3 שנים. שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך. כמה אפשר להתרגש כאשר קוראים אנחנו את דברי מורנו ורבינו הרב צבי יהודה זצ"ל, שנמצאים בשיחות, בספר ספרי השיחות שלו. אני רוצה קצת לנסות להיכנס אל הימים, אל אותו יום, כפי שמתאר אותו הרב צבי יהודה. אי אפשר לשכוח את אותו היום, אותו יום, יום שחרור ירושלים, שזה בדיוק כמו השנה. המלחמה פרצה ביום שני חבב באייר בבוקר, וביום ירושלים אחרי הצהריים הגיע הבשורה, ביום רביעי כ"ח אייר הגיע הבשורה בכל רחבי המדינה. והוא מתאר כאן את מה שעבר עליו באותו יום, והדברים מרגשים מאוד. ביום רביעי לפני הצהריים דפק קצין בפתח ביתי, הוא מסר לי בשמו של הרב גורן, כבוד הרב מוזמן על ידי הרב הצבאי הראשי אל הכותל המערבי, למטה מחכה זחלם. פעם היה זחלם, לפני נגמש. בדרך הצטרף אלינו רב דוד כהן, הלא הוא הנזיר, שפרו זמן על ידי חתנו. הוא מתאר כאן איך הזחלם נוסע ברחובות ירושלים ומקיף אותו ציבור גדול בדמעות של שמחה, בריקודים. ומספר לו הקצין, מספר לו הקצין, שאחד מתלמידי הישיבה הניף את הדגל על הכותל, את דגל המדינה. יש מושג כזה של דגל מדינה לראשונה על הכותל המערבי. המפקד אמר לו שמגיע לו פרס. הוא שאל אותו, איזה פרס אתה רוצה? מה הוא ענה לו? אומר לו, הפרס המכובד ביותר בשבילי יהיה שתשלח רכב צבאי ותביא הנה את מורנו רב צבי יהודה הכהן קוק, ראש ישיבת מרכז הרב. ומספר אותו קצין לרב צבי יהודה שבין הראשונים שהגיעו אל הכותל למרות היריות והכדורים של הצלפים היה הרב גורן. לקטע הזה אני מכוון עכשיו. כשבידו האחת ספר תורה ובידו השנייה שופר, תשמעו את התיאור. לוחמים, אנחנו גדלנו על זה, אבל היום מעטים פה חיו באותו זמן. לוחמים, לוחמים מנוסי קרבות קשים בכו כילדים בשומעם תקיעת השופר של הרב הראשי. תלמיד אחד קיבל רשות מהישיבה גם כן לתפילת מנחה בציבור, התפילה הראשונה בכותל אחרי 19 שנה שנות ניתוק, תפילה שכולה דבקות, עיניים מלאות דמעות, חיילים השתתחו בכל גופם על רצפת הרחבה. הרחבה הייתה קטנה, היא גדלה מאז עוד פעם ועוד פעם, והורידו את בתי המוגרבים בהתחלה. אחרים הכניסו את בעותיהם בין האבנים, אמרו מזמור תהילים, שוב השם מציבה תהילים כחומים. אבל תשמעו את הקטע החשוב. לפני שעזבנו את העיר המשוחרת, כמו תמיד, גם אז היו עיתונאים, ובאו לשאול אותו מה הוא אומר. מה הם התכוונו שהם שאלו אותו מה הוא אומר? נו, איזה אפיזודה חולפת. היה גם מבצע קדש כמה שנים קודם, 11 שנים קודם, כבשתם את סיני, החזרתם את זה, בסדר, נו, אז באתם הנה, מה ההתלהבות? הרב צבי יהודה הבין את זה, הוא מכריז כך: אמרתי להם, לכתבי העיתונות והרדיו והטלוויזיה מן הארץ ומחוץ לארץ, שביקשו את חוות דעתי על התרחשויות, תשמעו טוב טוב, הננו מודיעים לכל ישראל והעולם כולו שבפקודה אלוהית חזרנו הביתה לעיר קודשנו. בפקודה אלוקית חזרנו הביתה לעיר קודשנו. מהיום והלאה, מהיום ואילך, לא נזוז מכאן. חזרנו הביתה. הקריאה הזאת צריכה לעודד באוזנינו, צריכה לעודד באוזני חברי כנסת, חברי ממשלה, משום שרק התפורה משתנה, הלחצים ממשיכים להיות. גם האוהבות הגדולות ביותר שלנו לא קובעות את השגרירות שלהם בירושלים, כי זה רק טמפוררי, זה רק זמני שעם ישראל יושב כאן בירושלים. אף אחד לא מוכן להכיר בדבר הזה. חזרנו בפקודה אלוקית, חזרנו הביתה. ירושלים עיר עוז לנו, עיר הקודש והמקדש. ידועים דבריו של הרמב״ם בפירוש המשניות לראש השנה: מקדש תיקרא ירושלים, ומדינה שאר עיירות. מקדש תיקרא ירושלים כולה. כל ירושלים, אומר הרמב״ם, היא מקדש. שהמשנה מחלק בין מקדש ועיירות. עיירות זה תל אביב, זה בית שמש, אבל ירושלים זה במקדש, זה כל ירושלים. ידועה הלכה שלא נופלים נפילת אפיים אלא במקום שיהיה ספר תורה. והנה המנהג בירושלים מקדמה דנא מדורות, מקובל מהרמה מפנו, שבירושלים גם אם אין ספר תורה נופלים אפיים. מדוע? משום שבבחינות מסוימות ירושלים היא כולה מקדש. ירושלים היא כולה בחינת ארון קודש, ספר תורה. אפשר ליפול באפיים. אבל אומנם אם נתבונן, מעטים חוגגים את היום הגדול והקדוש הזה. הללו מפחדים להודות ברבים. אולי לא למדו את הרב, את דברי הרב כהנמן זצ"ל. אולי הם עודים במסתרים. והללו לא מבינים מהי הודעה רוחנית. ברוך השם, הציבור שלנו ציבור בריא, בריא בנפשו וברוחו, הוא מחובר להוויית מדינת ישראל ורואה בה את ראשית צמיחת גאולתנו, וממילא מודים אנו לריבונו של עולם ביום זה. ואנחנו משתדלים להביא את דבר ירושלים גם לשאר העיירות, למה שהרמב״ם קורא מדינה. הזמנתי כמה ראשי ישיבות שאמרו לי, איך אנחנו יכולים לבוא אם לא נעשה איזה משהו כאן? לא יהיה כאן יום ירושלים בכלל. מי בכלל מודע ליום הזה כאן, שיש מושג כזה יום ירושלים? מודים אנו לקדוש ברוך הוא על הזכות הגדולה לחיות בדור שבו אפשר לבוא לכותל המערבי, שאפשר לבוא לירושלים תחת שלטון ישראל. שלכן אמר הרב צבי יהודה זצ"ל שאי אפשר לומר על ירושלים העיר החרבה, נפקא מינה לגבי הלכות קריאה, משום שאם יש שולטן שלטון ישראלי בארץ הקודש ובירושלים, זה לא נקרא חרבה. אולי היושבים כאן ברובם הגדול נולדו לתוך מציאות כזו שירושלים היא חלק מהמדינה. יש תל אביב, יש אשדוד, יש ירושלים. אני עוד זכיתי לגדול במציאות שעמדתי כילד ביום השואה חבזיין ניסן. איני זוכר אם זה היה באותה שנה שנחשוכה ירושלים, חודש לפני או שנה לפניכם, אבל ביום השואה באתי עם הוריי עליהם השלום ניצולי שואה להר ציון. שם יש מצבות של הערים, לא נשאר שום דבר, לא נשאר, לא הובאו לקבר ישראל. מה נשאר? מצבה על הירבור של הירבר מורשב שגדלו הוריי. אז באים למקום הזה ואומרים קדיש על מצבה. ולאחר מכן עליתי עם הוריי למגדל קטן שבהר ציון, כאן לידינו חדר הנשיא, מגדל קטן, ולעמוד מול החומה של העיר העתיקה, זה קרוב הרי מאוד. ואני כילד זוכר שאבי זיכרונו לברכה אומר לי, שם הכותל, שם הכותל, אי אפשר להגיע לזה. מה ראיתי לנגד עיניי בתור ילד? איזו חומה. היום אנחנו מכירים כל אבן בחומת העיר העתיקה, הילדים שלנו עושים מדורות שם בל"ג בעומר. זה הכל חלק מההוויה שלנו, זה נראה לנו פשוט, נולדנו עם המציאות הזאת. אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט. זכינו בחיילי צה"ל, חיילי צבאנו, לחמו מלחמת גבורה ושחררו את עיר הקודש והמקדש. ועוד אני מרגיש שצריך להודות על עצם זה גופה שאנחנו בני ישיבות מתכנסים כאן במעמד של קידוש השם, להודות לקדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא. ואנחנו שייכים לחלק שמודה, ומחר בעזרת השם בבוקר יהיה לראשונה מניין שאני מקווה של אלפי בני ישיבות, לראשונה אלפי בני תורה מן הישיבות, מה שנקרא ישיבות שלנו, ישיבות שהולכות באותו מהלך, תפילת ציבור לראשונה בכותל, בגאון, ברמקול. ובאחד מבעלי התפילה יהיה רם בישיבת הכותל, ברוך השם. כמה נפלא הוא הדבר. שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה. הושיע לו ימינו וזרוע קודשו, הודיע השם ישועתו לעיני הגויים גילת צדקתו. כינוס זה כינוס של רבנם ותלמידיון, תלמידי חכמים שמתכנסים להודות לקדוש ברוך הוא ולומר לעצמנו, לא התרגלנו, זה לא מובן מאליו. מודים אנחנו לקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו שימשיך אור של גאולה. אז מהו תפקידנו באמת בזמן הזה? ברוך השם ירושלים נבנית כל כך גדולה, ברוך השם בחסדי השם פורחת, כל פינה נבנית בירושלים, כל הזמן בונים כאן. איזו בנייה מסיבית, איזו התקדמות, איזה... היה כאן ראש העיר שנה שעברה כדומני, וכמה סיפר וכמה נבנה וכמה רואים כאן. אז מה אנחנו באמת צריכים עכשיו להבין, לעשות, לחשוב? מאמינים אנו באמונה שלמה, זה דור הגאולה. מבניין החיים הישראליים של מדינת ישראל, של תחיית האומה בארץ ישראל, בשוב השם ציון, מזה תצמח הגאולה הכללית. אנחנו מאמינים בזה לא כפרס על שומרים ראשית צמיחת גאולתנו. אנחנו נדרשים לכוון את חיינו בהתאם לרעיון הזה, להיות חלק מן המהלך שבו נשאל, כל אחד ואחד נשאל, אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, שיבוא זמנו, ציפית לישועה? הוא מבאר מרן הרב זצ"ל, מה זאת אומרת ציפית לישועה? מבאר הרב בעולת ראיה שם במקום, שיש בזה שני חלקים. חלק אחד של הציפייה זה כל הזמן להסתכל, כמו צופה שעומד במגדל, מי שעמד פעם מול סוריה ומוצב תצפית עם משקפת, או בטח יש היום מצבים יותר מודרניים, והוא צריך כל הזמן להסתכל, או להסתכל אולי על מסך מקם היום במחשב באיזה בונקר, לא צריך להיות דווקא עם משקפת, עם כל הטכנולוגיה המשוכללת. והוא מסתכל כל הזמן על המסך ולא רואה שום דבר, הוא רק מחכה לראות אולי תהיה איזו תנועה פתאום, ואם תהיה תנועה ברגע הכל יכול להתעורר. ואני משוכנע שזה המצב היום בצפון. זוהי בחינה אחת, אומר מרן הרב זצ"ל, של ציפייה לישועה. אבל יש בחינה נוספת גם כן. הבחינה הנוספת, הרב משה, בבקשה. הבחינה הנוספת של הציפייה לישועה היא שאם איך אותו אחד שיושב מול המקם, מול המסך או במשקפת של פעם, וגם היום יש משקפות, או יושב מול מזלת, מול מסך של מזלת שטס ברגע זה בסוריה ומסתכל שם על כל תנועה, אם אותו אחד שאחראי לצפות הוא יראה איזה תנועה קטנה, מה התפקיד שלו באותו רגע? התפקיד שלו הוא מיד להתחיל לעשות את כל הנועל קרב שהוא צריך לעשות, להזיק, להריש, להודיע, רבותיי, יש תנועה של כוח, מי יודע לאן זה הולך? רק מזלת אחד חצה את הגבול לכיוון חיפה, לכיוון התחנות גז, כמה רעש היה במדינת ישראל, כמה חשוב תפקידו של הצופה בזמן הזה שהוא צריך לעשות פעולה אקטיבית. נמצא, אם כן, אומר הרב, שיש צד שני של ציפייה לישועה, שאם משהו מתעורר צריכים להתעורר ומיד לעשות את מה שצריך לעשות. רבותיי, כל מעשה שלנו בחומר וברוח הוא מקדם את הבניין של ירושלים, עוד גאולת בית, עוד גאולה של מקום, עוד בניין שלו, עוד עיר, שכונה, עוד משפחה שגרה בהר חומה או בפסגת זאב או בגבעה זאת או במרכז העיר. כל צעד שנעשה זה צעד מעשי שמקרב את בניין ירושלים. ומי יודע, מי יודע במצב הזה שבו נמצאת מדינת ישראל, אם לא קרובים אנחנו יותר ויותר, כמו שאמר הרב שוקרמן, לגילוי אור חדש על ציון. המצב כל כך מורכב, ודי לנו מה שהיה בסוף השבוע ובשבת, אני יודע בדיוק מתי זה היה. ולכן הוא מסיים, וגם אני אסיים, לאלה שתי תוכניות יחדיו שהן נראות סותרות, מתנגדות. מצד אחד התמדה בציפייה, אנחנו מחכים, מסתכלים, 46 שנה עברו, מצפים, מתי ילך השלב הבא? כבר יש רכבת קלה להביא את העולים, מתי יהיה השלב הבא? ומצד השני, זירוז בשעת הכושר. פעם זה הפסיביות ופעם זה האקטיביות הגדולה. לשני האלה צריך להתרומם בעומק העיון של הציפייה לישועה. נצטרף אנחנו כולנו, היושבים כאן ושאינם יושבים, נצטרף אנחנו כולנו לדורות המצפים בציפייה מחשבתית או בזירוז מעשי. נודה לקדוש ברוך הוא ונתפלל, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.